부처님.
בשנים האחרונות עלה בצורה משמעותית אחוז ההורים שבחרו שלא לחסן את ילדיהם או לחסנם חלקית. הסיבה העיקרית לכך היא שהמידע בנוגע לנזקי החיסונים הפך להיות נגיש, וכל הורה שבוחר ללמוד ולחקור את הנושא יכול לעשות זאת בקלות. סיבה נוספת לירידה במספר האנשים שבוחרים לחסן היא חוסר אמון הולך וגדל של הציבור במערכת הרפואית, וחשיפת ההשפעה העצומה שיש לחברות התרופות עליה. שווי שוק החיסונים העולמי מוערך בכ-50 מיליארד דולר, נכון ל-2018, וקרוב לוודאי שהוא יחצה את רף 70 המיליארד עד 2023. מדובר בהרבה מאוד כסף. תאגידי התרופות, יצרניות החיסונים, הם עסק לכל דבר. הם צריכים לייצר רווח בכל שנה, ולתת דין וחשבון לבעלי המניות שלהם. אך לא מדובר רק בעניין כלכלי. אם יתברר שלחיסונים יש תופעות לוואי נפוצות יותר ממה שסיפרו לציבור, ושהם לא יעילים כמו שמנסים להציגם, רשויות הבריאות יהיו חשופות לתביעות ענק ולאובדן אמון כללי. מדובר במגדל קלפים שאם יתמוטט עלול לגרום למפולת. ייתכן שזאת הסיבה שמקבלי ההחלטות במערכת הבריאות הציבורית ובמערכת הפוליטית, בגיבויין של חברות התרופות יצרניות החיסונים, החליטו להילחם עד חורמה בכל אדם שמעז לשאול שאלות או להטיל ספק, הן ביעילות החיסונים והן בבטיחותם. מלחמה זו תפסה תאוצה משמעותית בשנים האחרונות, וכסף רב מושקע בקמפיינים תקשורתיים, בטלוויזיה, ברדיו ובעיתונים. לרשויות הבריאות ולתאגידי התרופות יש מטרה אחת משותפת, לשכנע את הציבור שהחיסונים בטוחים ושתופעות הלוואי שלהם נדירות עד לא קיימות. בסרטון זה נראה לכם שישנם רופאים וחוקרים לא מעטים שאומרים בצורה גלויה, חיסונים לא בטוחים ולא יעילים, כמו שסיפרו לכם. אנחנו מקווים שלאחר הצפייה בסרטון תוכלו לקבל בחירה נכונה ושקולה יותר, כזו המבוססת על מידע רחב ושמיעה של מגוון דעות. אין בסרטון זה או בדברים האמורים משום ייעוץ רפואי.
Welcome to the Truth About Vaccines. I'm your host, Ty Bollinger. Now, you may recognize me from documentaries that I produced in the past on the subject of the truth about cancer. A natural progression was to investigate the truth about vaccines and bring awareness to that topic as well. And that's exactly what we've done. I truly believe that the next 7 days are going to change your life. And I look forward to going on this journey with you. So let's go ahead and get started. It's a commonly held belief that people, including doctors, are either pro-vaccine, in other words, they believe that all vaccines are safe and effective for all people all the time, or anti-vaccine, in other words, 100% against all vaccines all the time. But is this accurate? Are these the only two legitimate positions about vaccines?
It's absolutely ridiculous to even talk in terms of pro or anti-vaccine. The reason why is that it would be like talking in terms of pro or anti-antibiotic. So you can know that it's absolutely wonderful to have access to antibiotics when you need them, when they're being used appropriately, when there's a bacterial infection that an antibiotic can really help beat. That doesn't mean that you would prescribe an antibiotic for a viral infection. But somebody, a doctor or a parent who didn't want an antibiotic for a viral infection, you would never call that person anti-antibiotic, right? So when people are questioning vaccine safety or vaccine efficacy or vaccine necessity, that does not make them anti-vaccine. That makes them pro-science and pro-common sense and pro-public health. The truth is, we all care about the same thing. We care about having healthy children and a healthy population. Nobody is anti or pro-vaccine. We are all pro-kid and pro-health. And questioning certain aspects of our current CDC vaccine schedule is actually really important if we want to make sure that our kids are safe and healthy.
I agree with Dr. Margulis. We all care about the same thing. We all want to make sure that our kids are safe and healthy. That's it. I think we can all agree on that, right? This docuseries will be focused on the scientific integrity of vaccine studies, the safety and efficacy of about a dozen particular vaccines that are in the CDC's current schedule, and the vitally important topic of vaccine freedom of choice. I don't want my opinions to get in the way of scientific facts, nor do I want to influence anyone to do anything against their own conscience. My goal is to present the truth so that you, the viewing audience, can make an educated decision for you and your own family.
My name is Dr. Shannon Croner, and I have a degree in clinical psychology. I've been working with kids with special needs since 2001. And you ask any psychologists, behaviorists, special education teachers, and they will undoubtedly say that the rise in developmental disabilities and special needs children, it's skyrocketing. And I have no doubt that there is a link between vaccines and developmental disorders. So I've had so many parents tell me about their vaccine injury stories with their children and show me before and after videos. Children are sicker than ever. The way that one conversation came about was, wouldn't it be great if people who really push vaccines could address the people who were speaking against vaccines? There needs to be some kind of a public debate. So I went to Brittany Vallis, who did the Children's March, a nationwide march on children's health and wellness, and asked her if she wanted to join me in putting together a public debate on vaccine.
I loved Shannon's idea. I was in the pharmaceutical industry for about 7 years, between being a certified pharmacy technician and a pharmaceutical sales rep, and I've seen behind the curtain with the pharmaceutical industry. Vaccines are a pharmaceutical drug. It's just in a syringe versus a pill. It's about selling this product. And how are we going to expand our target market? I see the same pattern from when I was trained as a pharmaceutical sales rep and how they handle vaccinations. So you keep the message short. You repeat it over and over and over again. Safe, effective, necessary. Safe, effective, and necessary. Vaccines are definitely a business.
Did you know, Mom? Dad?
We wanted to do the event in Atlanta because we felt that it was really symbolic having the CDC right there. We met with the debate team from Georgia Tech, the debate director at Morehouse and the debate director at Emory. We figured that by going to the debate teams, that there's really no debate that's off the table. And all three were 100% on board. Then they went to their superiors. We were actually told by the Georgia Tech debate team, they could no longer speak with us anymore. We were told by the Emory debate director that they need to maintain their message of public health and vaccines are safe and effective. And then Morehouse stated that the biology department did not want this happening.
I was surprised when the debate teams pulled out, but at the same time, we were really hopeful because the panelists were very excited about this opportunity.
We had an entire spectrum of people, some who really push vaccines, and the doctors who really, they stick by the CDC vaccine schedule. And then those who are somewhat in the middle of the road. And then we went to doctors and professionals who are more vocal about the risks associated to vaccines. So we had a complete panel of experts, but then once we announced all of the panelists publicly on our website, that's when the emails started coming in. One of our panelists, a vaccinologist, put us on the phone with Dr. Walter Ornstein. He used to be the head of the National Immunization Program for the CDC, and now he is the head of the vaccine department at Emory. He specifically said, I'm not gonna stop this, but I want nothing to do with it. We received an email from our infectious disease doctor who had stated that the American Academy of Pediatrics and the American College of Physicians had suggested to him that it would be a poor idea for him to participate. Dr. Peter Hotez considered it, but then ultimately he had said that he needs to keep his day job in order to feed his family. One of the biggest moments in planning this event was when I decided to contact the godfather of vaccines, Dr. Stanley Plotkin. He's the creator of the rubella vaccine that's currently being used in the MMR, and invited him to participate. And in his correspondence back to me, he called us shameful and disgusting. Literally within a week, all pro-vaccine doctors had dropped out, one right after the other.
We have realized we can't find anybody to represent that side to come to the public. That should be very alarming for the community that does support vaccines.
I find it shocking that scientists and the doctors are not willing to have this conversation or stand up for the safety of these vaccines. There's a message in that really the science maybe is not so much on their side.
When the circumstances change, so does the conversation.
We've taken this as an opportunity to really expose the silencing and medical oppression upon doctors and really bring that to the forefront of the conversation.
So what we have decided to do is present as much as we can from the perspectives that are missing, videos, quotations.
And our panelists who will be there are going to be speaking on that.
From neuroscientists to MDs to DOs to medical journalists to PhDs, we have amazing expertise represented in that room. And it is the first time that all these people have been in one room together.
People need to see what's really going on. And if doctors are in fact being silenced, then there's even more reason for there to be a debate like this now.
בוקר טוב, אני אושרה, אני פה מטעם עמותת חיסונים בחירה מושכלת, למי שלא מכיר, זה גם רשום פה על המסך. אני התחלתי את המסע שלי בנושא החיסונים לפני 13 ומשהו שנה, כשהבן הבכור שלי נולד, ובעצם לא ידעתי כלום לפני כן. לא ידעתי כלום ברמה שאם לא היה איזה טריגר קטן שככה גרם לי לשאול שאלות, כנראה שהייתי מוצאת את עצמי בצד השני, בצד שלגמרי חיסונים זה ההמצאה הכי גדולה של המין האנושי, וחיסונים יגרו מחלות וכל הדברים האלה, וכשהתחלתי ללמוד את הנושא תפסתי את הראש ואמרתי וואו. אנשים לוקחים לפעמים 3 חודשים, חצי שנה בשביל לבחור מקרר, בשביל לבחור, כשנולד להם ילד, בשביל לבחור את העגלה, יושבים את כל התשעה חודשים ובוחרים עגלה וסלקל, ואף אחד לא שואל מה לעזאזל אנחנו מזריקים לילד בטיפת חלב. אז כשאני התחלתי לשאול, אני יכולה להגיד לכם שהדברים שגיליתי היממו אותי, ולקח לי עוד 5 שנים בכלל להגיע להחלטה כלשהי. זה היה 5 שנים שאמרתי לעצמי, אני רק דוחה. כשהם יהיו לפני גיל ההתבגרות, אז 5 שנים שפשוט רק שאלתי שאלות ובדקתי וחפרתי. הייתי אז גם סטודנטית לתואר שני בטכניון, הייתה לי גישה לכל, ממש לכל המקורות מידע האפשריים, אם זה מגזינים כמו הלנסט וה-BMJ ולספרייה של הפקולטה לרפואה בטכניון. ועשיתי קורסים בביוכימיה ובביולוגיה וקורסים באפידמיולוגיה. יש היום לשמחתנו אתרים כמו EDX וקורסרה שאתה מקבל קורסים מצולמים אונליין מהאוניברסיטאות הכי טובות בעולם. עשיתי אפילו קורס שנקרא Vaccines אצל פול אופיט, מי שיודע מי זה. פול אופיט הוא אחד מהממציאים של חיסון הרוטה. קיצור, למדתי המון, והאם אני באה ואומרת לכם, אוקיי, אז תאמינו לכל מילה שאני אומרת? חס וחלילה. אוקיי? לא להאמין לי. לא להאמין לי, לא להאמין לרופא שלכם, לא להאמין לאף אחד שמדבר בטלוויזיה, תבדקו. תבדקו כל מילה שאני מוציאה מהפה. אני אשתדל להביא פה את כל המקורות, אבל כמובן שזה בלינקים, כשהמצגת תעלה אז הלינקים יופיעו יחד איתה, אבל תלכו ותבדקו. כי יכול להיות ששעה אחריי בדיוק, יגיע מישהו שלבוש יותר יפה, והוא גם יש לו יכולות שיווקיות הרבה יותר טובות משלי, אולי גם יש לו איזה תעודה 2-3 על הקיר, והוא ישכנע אתכם אחריי. אם אתם לא תדעו להבדיל בין אמת לתעמולה, אם אתם לא תדעו ללכת לבדוק את המקורות שלכם, אתם אף פעם לא תצליחו להיות שלמים עם ההחלטה שאתם הגעתם אליה. כל אחד שרק יעבור יוכל להסיט אתכם, יוכל לבלבל אתכם, יהיה לכם קשה להתמודד עם הסביבה. ברגע שאתם תבינו את הנושא הזה באמת, ואתם תהיו שלמים עם ההחלטה שקיבלתם, אתם תוכלו להיות רגועים איתה. ושוב, ההחלטה שקיבלתם לא חייבת להיות על סמך מה שאני אומרת. יכול להיות שאתם תחליטו לגמרי הפוך, יכול להיות שאתם תחליטו שאני מדברת לגמרי שטויות, הכל בסדר. העיקר שאתם תהיו שלמים עם מה שאתם מחליטים. ורוב האוכלוסייה באמת הולכת אחרי השקר הנעים והאלגנטי והיפה והצבעוני, ותעשו PCR ותלכו בעמודה הזאת ויש לך תרשים זרימה כזה יפה, וזה הרבה יותר נחמד להיות חלק מהעדר, הרבה יותר קשה לקבל את האמת הלא נוחה. אבל שזה אנחנו כאן, שזה העמותה שלנו, התחלנו את דרכנו ב-2013 יחד עם השערוריית הפוליו בביוב, בשם המאוד מאוד קליט, אמהות אומרות לא לחיסון הפוליו, החי מוחלש. אני הייתי אז בחופשת לידה, היה לי המון זמן ברשת, והמשכנו, ועם הזמן הבנו שזה כבר ממש לא רק הפוליו, וזה כלל החיסונים, וכשבחרנו שם לקבוצת פייסבוק החדשה, ובהמשך גם לעמותה שלנו, אז ידענו שהמילה בחירה חייבת להופיע שם, כי אנחנו מאמינים באמת בזכות הבסיסית של כל אדם לבחור עבור עצמו את הטיפול, ולא רק את הטיפול, אלא גם איך הוא מחליט על הדבר הזה. זאת אומרת, זה גם לגמרי לגיטימי להגיד, אני רוצה לסמוך על הרופא שלי. אני אוהב אותו, אני סומך עליו, אני תור בשנים, אני רוצה לסמוך על מה שהוא אומר, ואני אעשה מה שהוא אומר, וגם זו בחירה לגיטימית. אבל כדי שתהיה בחירה, לציבור חייבת להיות גישה למידע. בלי שקיפות, בלי שקיפות אי אפשר באמת לקבל החלטה מושכלת. אז אנחנו רצינו, אנחנו באים עבור אלה שרוצים לקבל החלטה מושכלת, שרוצים את המידע. את כל המידע הקונבנציונלי אתם יכולים למצוא כמובן באתרים הרשמיים. אתר משרד הבריאות, CDC, ארגון הבריאות העולמי, להגיע לשם אתם תקבלו את כל השיווק. בקלות. תלכו לרופא שלכם, הוא יסתן לכם את כל המיתוסים שהוא למד. אבל אם אתם רוצים לשמוע עוד צד, בגלל זה, אומרים לנו, אתם לא מאוזנים, אנחנו לא באים להיות מאוזנים, אנחנו באים להגיד את האמת. אנחנו באים להגיד את האמת כמו שאנחנו רואים אותה, כמו שאנחנו חוקרים אותה, ואנחנו כאן כדי שאנשים יוכלו לעשות בחירה אמיתית מושכלת שמבוססת על כלל המידע שקיים, על כל הנתונים שיש. אז אני יכולה להגיד לכם, אני סיפרתי לכם בהתחלה שלקח לי בערך 5 שנים להגיע למסקנה הזאת, שאני הבנתי שאני יותר לא מחסנת. 5 שנים להגיע למסקנה שמי שאומר שחיסונים יותר מסוכנים ממועילים, צודק.
first visit in Israel. He is excited as you are. Go on. הוא ניצח בשלושה תיקים שהגיש נגד ה-FDA במטרה לחשוף בפני הציבור מידע חיוני. בעברו מפיק טלוויזיה מצליח ומוערך שזכה בפרס האמי על עריכת התוכנית הרופאים. מפיק הסרט וקסט מטיוח לקטסטרופה, עומד בראש הארגון I Can, Informed Consent Action Network. גבירותיי ורבותיי, קהל נכבד, please welcome Mr. Del Victory.
Thank you. Thank you. Wow. Wow, that's an incredible welcome. It's such an honor to be here in Israel. It's such an honor to see so many dynamic and powerful, brave individuals that are getting involved in the most important issue of our lifetime.
There will soon be a new vaccine for the coronavirus pandemic. The question is, are these vaccines safe and can the government force you to take them?
When it comes down to lawyers, they itch for things like this.
1 in 40 people get seriously injured by vaccines. It's not hypothetical.
If you're right, why wouldn't it follow that the flu shot should be illegal?
CDC is a vaccine company. They are not doing their job as regulators.
We don't know what COVID-19 vaccine will look like.
Anthony Fauci put $500 million of our dollars into that vaccine, and now they've got a vaccine that is too big to fail.
Would you urge the American people not to take the vaccine?
I'm not anti-vaccine.
I am asking you the question. What if it was 1 in 1,000?
No, of course not. I'm not going to tell 1 in 1,000 people to die.
I think you overstated.
Look at the vaccine inserts, Alan.
Masks work.
We're going to kill all these people.
Mandatory vaccination.
We're still going to make a profit, so let's go ahead.
Certainly anybody who runs a pharmaceutical company cares deeply about not killing people.
You can't sue them. There's no discovery. There's nothing. They never get caught.
Do you wear a mask personally?
The flu shot not only primes you for flu, but it primes you for coronavirus. They are unavoidably unsafe.
So look, we've invited a lot of different doctors to want to come and debate the topic of COVID-19 vaccine, and everyone's turned it down. But when it comes down to lawyers, they itch for things like this. So it's a different story when we're talking about my two guests today, who, by the way, both of them have been a guest on Value Taming before separately on different topics. And so today's a special episode. We'll talk about a lot of different things. But prior to going into it, if you don't know who Alan Dershowitz is, his resume is legendary. 50 years he taught at Harvard. He's represented some of the most interesting cases, O.J. Simpson, a lot of different cases. So he's had debate is what he does for a living. And on the complete opposite side, we have Robert Kennedy, where many call him a hero when it comes down to environmental crusader. He's also obviously a lawyer. They've both written books.
You know, having said that, I want to just pause for 1 second and say how important this debate is and how privileged I am to participate in it with so distinguished a conversationalist as Robert Kennedy. I of course, knew his father. I had actually been offered a job to work with his father when he was attorney general, but Harvard offered me a job and I decided to take it. I was a great fan of Senator Robert Kennedy, Attorney General Robert Kennedy, and I think I consider myself a friend of the Kennedy family, and I consider myself a friend of Robert Kennedy. I admire enormously the environmental work he's done, and I think he's performed an important function by raising issues about vaccination. We, as you'll see in this conversation, will disagree. We'll probably agree on more things than people will be surprised at our level of agreement. As Robert will tell you, we've had conversations offline, and he has persuaded me about a number of things relating to the health and safety and efficacy of vaccines. So I've learned a lot from our conversations, and I hope people will learn something from our conversations today.
Well, I want to begin by thanking Alan for participating in this debate. And by the way, Patrick, you're familiar, and Alan's familiar with my voice. I want to apologize for that at the outset. It's really bad in the morning, and Alan could only do this in the morning, but hopefully it'll get better as we proceed. I want to thank Alan for participating in this debate. I've actually been trying to do a debate on this issue for 15 years. I've asked Peter Hotez, I've asked Paul Offit, I've asked all of the major leaders of who are promoting vaccines to debate me, and none of them have. And I think it's really important for our democracy to have, to be able to have spirited civil discussions about important issues like this. This is an issue that has been on the news 24 hours a day for the last 4 months, and yet there's no debate happening about this. It's all kind of a repetition of these government orthodoxies and government proclamations. And democracy functions only when we have the free flow of information. And policy is best often crafted in the furnace of heated, spirited debate. It's part of our constitutional system. It's part of American tradition. We invented free speech in this country through the First Amendment. And it ought to be something that we celebrate and that we model for the world. It shouldn't be something where you now have Democratic leaders like Adam Schiff calling on social media sites to censor debate about an important government issue. That shouldn't happen. So I'm very grateful to Alan, who I know loves the First Amendment.
בשנים הראשונות של המדינה חוסנו בחיסונים למחלות קשות כמו אבעבועות שחורות. אחר כך התווספו גם חיסונים לדיפטריה, טטנוס, שחפת, שאלת ושיתוק ילדים. בשנת 1967 הגיע החיסון לחצבת, ב-73 החיסון לאדמת, בהמשך חיסון לחזרת. ב-92 נכנס לסל החיסון להפטייטיס B. בשנת 1994 נכנס החיסון להומופילוס אינפלואנציה B, וב-1999 החיסון לדלקת כבד A, וב-2009 את הרעיון כבר הבנתם. ישראל הפכה תוך 60 שנה לאחת המדינות המחסנות בעולם. למה בעצם? סביב התשובה לשאלה הזו נרקמת קונספירציה.
מדיניות החיסונים במדינות רבות שניזונה מהמלצות ארגון הבריאות העולמי נקבעת על ידי יועצי ותועמלני תעשיית החיסונים שמשלמים להם כסף, והם אלה שכותבים את המסמכים לארגון הבריאות העולמי, ובעקבותם נקבעות מדיניות החיסונים בעולם.
אז זה אומר שהקונספירציה היא לא ישראלית, היא גלובלית.
ודאי.
אנחנו הנספחים הקטנטנים האלה.
תיקח את שפעת החזירים. אנחנו זוכרים מה היה פה לפני שנתיים, הפחידו את הציבור, זה קרה בכל העולם. וכשאתה קורא היום בדיעבד את מסקנות ועדת החקירה האירופאית למה שקרה, השערות שלך סומרות.
אז אבל דוח הזה אומר שארגון הבריאות העולמי מושחת. זה מה שאני מבין.
גם אני הבנתי אותו דבר.
החיסון הראשון מקבל התינוק הישראלי ממש עם הגיחו לאוויר העולם שעות ספורות אחרי שהוא נולד. מאותו רגע ועד שהוא בן שנה-שנתיים נפגש התינוק הזה שלנו עם מזרק החיסונים עוד פעמים רבות מאוד במסגרת הביקורים התכופים שלו ושל הוריו בטיפת חלב. מערכת הבריאות, הרופאים, הממסד אומרים החיסונים זה פסגת הרפואה המונעת, הם בטוחים, הם יעילים. אנשי הקונספירציה טוענים, רבותיי, תרגעו. קודם כל, חלק מהחיסונים לא יעילים, לא צריך אותם. חלק מסוכנים, יש תופעות לוואי, יש אלרגיות. ומעל הכל, על קבלת ההחלטות בתחום הזה מרחפת עננה בעייתית במתחם הזה שבין השלטון לחברות התרופות, אינטרסים כלכליים קוראים לזה.
פרופסור אלי סומך מנהלת היחידה למחלות זיהומיות ואימונולוגיות בילדים בבית החולים וולפסון, ומכהן כיושב ראש החוג הישראלי למחלות זיהומיות בילדים.
מה אנחנו יודעים שהיפנים לא יודעים? היפנים בריאים, לדעתי, תוחלת החיים שם גבוהה יותר מאשר בישראל, עם 14 חיסונים במקום 33.
יפן, האפידמיולוגיה היא שונה לגמרי, הילדים הולכים לגן הרבה יותר מאוחר, הצפיפות היא הרבה יותר קטנה, יש להם את הסיבות שלהם.
התחושה הזו שיש כאן סוג של התאגדות קונספירטיבית בין חברות תרופות ענקיות שמרוויחות מיליארדים, רופאים שמשומנים על ידי אותן חברות ומספקים מחקרים רפואיים וחוות דעת, על גבו של התינוק הישראלי המחוסן,
היא פשוט מה?
חברות תרופות הן חברות מסחריות, הן רוצות להרוויח, ואם חברת תרופה מרוויחה או לא מרוויחה, זה לא צריך להשפיע על השיקול של הרופא ושל ההורה, האם התרופה, במקרה זה החיסון, הוא יעיל. מה שחשוב זה מבחן התוצאה, ומבחן התוצאה הוא ברור. בשנת 2000 עשו סקר מהי הטכנולוגיה שהביאה לתוצאות הכי טובות ברפואה. אז התברר שזה לא השתלות, לא הטכנולוגיות המודרניות, אלא החיסונים. החיסונים הם הביאו לתשואה הגדולה ביותר מבחינת חיסכון בחיי אדם, וזו התשובה לכל האשמות בנושא של קונספירציה. בשנת 2000 עשו סקר מהי הטכנולוגיה שהביאה לתוצאות הכי טובות ברפואה. אז התברר שזה לא השתלות, לא הטכנולוגיות המודרניות, אלא החיסונים. החיסונים הם הביאו לתשואה הגדולה ביותר מבחינת חיסכון בחיי אדם, וזו התשובה לכל האשמות בנושא של קונספירציה.
יש גם הרבה טענות, למשל על חומרים מזיקים בחיסונים, על זה ששנים רבות השתמשו בכספית כדי לשמר אותם.
במשך שנים השתמשו בחיסוני ילדות בכספית כחומר משמר, בעצם חומר שימנע זיהום של התמיסה של החיסון בכל מיני חיידקים. ולאחר שעשו סיכום של כמה חיסונים הילד מקבל, עלה חשש שתחולת הכספית בחיסונים עולה על התקן, ולאור החשש הזה, למעשה, יצאה הכספית ממרב חיסוני הילדות, והיום הילדים מקבלים חיסונים למעשה ללא כספית. אני גם רוצה לשים בכל זאת פרופורציה. אם אפילו תלכו לחיסונים הישנים עוד לפני שהוצא מהם הכספית, אז תחולה של כספית בחיסון היא הרבה פחות מכספית שקיימת למשל בסנדוויץ' טונה.
דוקטור חיים רוזנטל הוא רופא קונבנציונלי והומאופת שהקים מרכז טיפת חלב אלטרנטיבי.
חיסונים זה דבר מסוכן?
כן. חיסונים עצמם הם סוג של טראומה כימית למערכת החיסון ולמערכות נוספות. רוב הנזק של החיסונים הוא מעצם העובדה שאתה מזריק רשימה ארוכה של חומרים כימיקליים שאין ספק בכלל שהם מזיקים. הטראומה הזאת, שאתה מזריק אותם לדם, היא מעוררת מחלות רדומות. וכל אחד, לפי משהו רגיש. אז אם נגיד במשפחה יש נטייה לאלרגיות, אז עלולה להתעורר אלרגיה או אסתמה או משהו כזה. אם במשפחה יש נטייה לפתח את המצב האוטיסטי, מה שהיום מכונה קשת ה-PDD, אותם הפרעות תקשורת למיניהם, אז זה מתעורר. אני עצמי ראיתי אלפים של מקרים.
אלפים?
כן.
בארץ?
כן.
של מקרים שמה?
שניזוקו. אני אתן לך דוגמה של ילד או תינוק שחייבים בעיניי להיזהר איתו. ילדים שמטבעם הם מאוד עדינים, רגישים ואלרגיים.
איך אתה יכול לזהות ילד כזה בגיל 3 חודשים?
אני אגיד לך.
5 חודשים?
אני אגיד לך. ילד שקשה לו עם אוכל, שהוא מגיב רע, צריך להתאים לו אותו. למשל, הוא מוכן מטרנה, אבל שימי לק לו. הוא צריך חיתול כזה, אבל לא חיתול כזה. כל רעש קטן מאיר אותו. ילדים כאלה, אל תיגע בהם. רוב הסיכויים שכשהם יקבלו את כמות כימיקלים הגדולה שיש בכל חיסון, הם יגיבו. הילדים שלנו הם לא כבשים. הם לא עדר כבשים שעוברים בתווך וטק, טק, 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 דופקים להם חיסונים. גישת העדר מקוממת אותי.
השאלה אם יש לה מערכת קשב להפסיק את גישת העדר ולהתחיל לטפל בכל כבש לגופו, זה לא כולם יכולים לפתוח מרפאות חצי טבעיות ולהתחיל להשקיע ולבדוק ולעקוב אחרי כל
יום. המערכת לא מסוגלת לזה. ובגלל החולשה שלה, היא עושה אידיאולוגיה מהחולשה שלה.
הבנתי.
במקום להודות, אני מצטערת, אין לי כסף ואמצעים לעשות את זה, אז היא אומרת, לא צריך. היה חומר שנקרא תימרוסל, איזושהי נגזרת של כספית, שמיליונים ילדים שקיבלו אותם, ואחרי בערך 15 שנה שכבר השתמשו בו, איגוד הרופאי הילדים האמריקאי, אפשר להגיד, שכנע או הכריח את ה-FDA, את רשות התרופות והמזון האמריקאית, להוציא אותו מהחיסון. אבל בינתיים מיליונים קיבלו אותו.
אמר לי פרופסור שגם לפני שהורידו את הכספית הזו מהחיסונים, כמות הכספית הזו בחיסון הייתה קטנה ממה שיש בסנדוויץ' טונה.
כן, זה דמגוגיה. ואני אגיד לך גם למה. מערכת העיכול שלנו היא פילטר אדיר. כמות הכספית שנספגת דרך מערכת העיכול היא אפסית. כשאתה מזריק את הכספית,
לדם.
ישירות, זה אחרת לגמרי. הטראומה של החשיפה היא אחרת לגמרי. הרופא עצמו הוא איש טוב. הוא משוכנע שהוא עושה מעשה טוב, אבל לפעמים עובדים עליו ומתחמנים אותו וגורמים לו עם כל מיני מאמרים להרגיש שזה הדבר הנכון. אני לא יכול לשכוח שבצעירותי, שהייתי רופא יותר צעיר, אני הייתי באילת פעם אחת ובמלון לידי, פתאום ראיתי המון רופאים חברים שלי, אמרתי, מה אתם עושים פה? אמרו, אנחנו פה מטעם חברת תרופות, מי שנתן כך וכך מרשמים של תרופה מסוימת, קיבל סוף שבוע. זאת אומרת, אני הייתי מזועזע.
העלייה הגדולה במספר החיסונים יחד עם מגמות חברתיות בתוך החברה הישראלית, גרמו לתופעה דרמטית של הרבה הורים שלא מוכנים לחסן את הילדים שלהם וגם לא מתחסנים בעצמם. הם אומרים שאין מספיק מידע, והמידע שקיים לא שקוף לציבור, מסתירים אותו. ולמה? לכו אחרי הכסף, הם אומרים. ישר לחברות התרופות הגדולות. פרופסור שמואל רשפון הוא האיש העומד בראש הוועדה שמחליטה אילו חיסונים ייכנסו לסל החיסונים המסובסד ואילו יישארו בחוץ. פרופסור שמואל רשפון, מה הקריטריונים לקבלת חיסון אל תוך סל החיסונים, הפיכתו לדבר שנותנים לכל תינוק? איך בודקים את זה?
העולם הוא כפר גלובלי מבחינת מחלות זיהומיות. לכן לארגון הבריאות העולמי יש המלצות איזה חיסונים רצוי לקבל. הוועדה קוראת באופן שוטף הנחיות של ארגון הבריאות העולמי, המלצות של מדינות נחשבות כמו קנדה, צרפת, אנגליה, אוסטרליה. אנחנו קוראים את ההמלצות ודנים על כל חיסון שמדינה אחרת שוקלת, גם אנחנו שוקלים. תוכנית החיסונים שלנו אינה זהה לתוכניות אחרות, כי יש לנו גם נסיבות מיוחדות. אז נשקלת התאמתו של החיסון בהתאם לעומס התחלואה, בהתאם לבטיחות של החיסון.
אבעבועות רוח זה מחלה חשובה?
אבעבועות רוח היא מחלה שלא מתים ממנה, אך עד לפני שחיסנו, היו חולים מאבעבועות רוח כל שנה 140 אלף ילדים בארץ. נכון הוא שהפטירות היה 0 עד 1 בשנה. נכון להיום, חלק מהחיסונים ניתנים יותר לאיכות חיים ולמניעת מחלה ולא למניעת תמותה.
זאת אומרת, זה מעניין, אתה מדבר לי כאן על שינוי תפיסה אולי, שאם פעם היו נותנים חיסון כדי להציל חיים ולמנוע מוות, היום נותנים חיסון כדי לשפר את איכות החיים.
חלק מהחיסונים החדשים הם אכן חיסונים שאינם מונעים מוות, אלא מונעים מחלה. נכון להיום, חלק מהחיסונים ניתנים יותר לאיכות חיים ולמניעת מחלה ולא למניעת תמותה.
אני רוצה לשאול אותך עכשיו לגבי תיאוריית הקונספירציה. יש לא מעט אנשים ולא כולם מזוהים שאומרים, רבותיי, תתפקחו. יש כאן תעשייה, חברות תרופות ענקיות שמגלגלות באמת עשרות מיליארדים ומעסיקות עשרות אלפי אנשים ודוחפות לנו חיסונים ומורחות ומשמנות את כל המערכת מסביב. העובדה היא שמספר החיסונים כל הזמן עולה. פשוט מדובר בקשר הון שלטון קלאסי.
אני שולל את זה מכל וכל. ככל שידוע לי, אין קונספירציה בכלל. התהליכים שבהם חיסונים מפותחים בחברות, נכון, זה נעשה בחברות פרטיות, אבל התהליכים הם מבוקרים על ידי ועדות חיצוניות. התהליכים שאני מכיר הם תהליכים תקינים, שיש הם בקרה אובייקטיבית של אנשים אובייקטיביים.
התפתחה פאניקה סביב שפעת החזירים, כל העולם רכשו חיסונים במיליארדים. כאן אנחנו מגיעים באמת ללב של המחלוקת. כי מתברר אחר כך ששלושה מהרופאים שהטיפו למהר ולחסן והזהירו מפני השפעת הזו, היו קשורים בקשר כזה או אחר עם החברות שמייצרות את החיסון. לכן מי תוקע לידי שהקשר הזה לא קיים גם בחיסונים הרגילים?
אני מאמין שהתקלות האלו של חוסר שקיפות ושל אי ברור נכון של ניגוד העניינים, הן לא נכונות, נלמדו הלקחים, אבל ההחלטה עצמה הייתה לדעתי מתקבלת גם אילו לא היו התקלות האלו. אני מאמין שהתקלות האלו של חוסר שקיפות ושל אי ברור נכון של ניגוד העניינים, הן לא נכונות, נלמדו הלקחים, אבל ההחלטה עצמה הייתה לדעתי מתקבלת גם אילו לא היו התקלות האלו.
ואתה רגוע באשר לאפשרות שתקלות כאלו וניגוד עניינים כזה קיימות גם לרוחב כל החזית של החיסונים?
ככל שאני קורא בעיון את הניסויים הקליניים שעל פיהם נבחרו המחקרים, ואני קורא ומשתכנע שהשיקולים הם עניינים.
והסיפורים האורבניים על קשר בין חיסון כזה או אחר לאוטיזם או לכל מיני תופעות, וגם המקרים הנכונים שאתה בוודאי מכיר של תינוקות שכן נפגעים מחיסון, הם בגדר הנסבל?
לחיסונים יש תופעות לוואי, אבל איזה מזל, או זה דבר טוב שחיסון בחיסונים, שתופעות הלוואי השכיחות של חיסונים הן לא רציניות. וכששוקלים את יתרונות החיסונים, שהוא מונע מחלות בחלקן הגדול, קשות וקטלניות וגורמות סבל ונחות, מול הסיכויים הנדירים יותר לתופעות הלוואי הנדירות, הכף נוטה למען החיסונים.
הילדה שלי הייתה בת 2.5 חודשים. הלכתי לטיפת חלב, אחות טיפת חלב ראתה את הילדה, אמרתי לה שהיא מצוננת וזה לא נראה לי שכדאי לעשות חיסון. והיא אומרת שלא על כל נזלת מבטלים חיסון. רגל אחת היא עשתה לחיסון הפרוונר, ואני רואה שהילדה בהיסטריה מוחלטת אדומה, וחצי פנים בצד של הימין, איפה שהיה החיסון, נפוחות ואדומות, אבל כמו בצקת. והרגל של החיסון היה במקום החיסון כחול וסגול. היא צרכה ובכתה, ואמרתי לאחות באותו רגע, משהו פה לא נראה לי, משהו כל הילדה שלי. אני מחזיקה אותה ואני מרגישה שהקצב לב שלה הוא מאוד מהיר. היא חוזרת עם הרופאת משפחה שלא מסתכלת על הפנים של הילדה שלי, מרימה את החולצה שלה ואומרת, זה שום דבר, זה יעבור. ואתה רואה שמשהו לא בסדר, זה לא הגיוני, אני הבאתי אותה בסדר. הם אמרו לי ללכת הביתה ולא לפנות לבית חולים, שום דבר, פשוט ללכת איתה הביתה ולחכות. האחות המליצה לי לעשות לה אמבטיות, להעניק אותה כמה שיותר, ופשוט לחכות שזה יעבור. הרופא, הוא חושב שזה עניין רגשי, הוא לא ראה את הילדה, וזה יעבור, והוא לא שמע על תופעת לוואי כזאת, הוא קורא בספרים, אין שום תופעת לוואי כזאת.
זה לקח חודשים עד שהיא חזרה לעצמה.
בעצם רק בגיל שנה היא נרפאה מבחינתי. זאת אומרת שכשאני מסתכלת, היום היא בת שנה וחמישה חודשים.
המשכת לחסן אותה?
לא.
במשרד הבריאות בארץ דואגים שהציבור לא ידע שלחיסונים יכולות להיות גם תופעות לוואי ולפעמים קשות. זאת אומרת, כל נפגעי החיסונים בישראל משתיקים אותם ולא נותנים להם פה. אם אתה נפגע מחיסון ומגיע לשירותי הבריאות ואומר, אני חושב שזה מהחיסון, אז יש מסך השתקה.
מסך השתקה מכוון?
מכוון. מפנים לך עורף ואומרים, זה לא מהחיסון. ואם אתה מתעקש ובא ואומר, זה מהחיסון, אז אתה עשוי להיות נשלל משירות רפואי לילד שלך. אתה בוודאי שלא תקבל פיצוי. במדינת ישראל, כמו בארצות הברית, יש חוק לפיצוי נפגעי חיסונים. 20 שנה כבר הוא קיים. בארצות הברית שילמו למעלה מ$2 מיליארד פיצויים לאלפי נפגעי חיסונים, לרבות מקרי מוות ופגיעות נוירולוגיות קשות ואוטיזם, הכל שקוף באתר של רשויות הבריאות בארצות הברית. כמה ילדים לדעתך פוצו במדינת ישראל מאז שהחוק קיים? אפס.
כתבת הבריאות יפה שירז חוקרת באקדמיה את השפעת התקשורת על סל התרופות הישראלי.
אני מבין של חברות התרופות יש מערכת מאוד משומנת של יחצנים ולוביסטים שדוחפים כל הזמן את החיסונים החדשים להכניס אותם לסל התרופות בכנסת וכולי וכולי.
זה מתבטא בהמון דרכים, בהמון, החל מהפרסומות, שהרבה פעמים, פרסומות של חברות התרופות שהרבה פעמים מתחפשות ממש לתשדיר השירות. הייתה פרסומת של אחת מחברות החיסונים על חיסון לסרטן צוואר הרחם.
וירוס הפפילומה.
וירוס הפפילומה.
זה נראה כאילו זה תשדיר של משרד הבריאות.
ממש ככה. רק מי שממש ממש הסתכל למטה ראה את שם החברה. והיה גם פרסומת ברדיו שבסופה ממש אמרו מוגש כשירות לציבור על ידי חברת התרופות.
זה ממש לא שירות לציבור, זה שירות לחברה.
זה חיסון שעולה מלי 1,500 שקל לשלוש מנות. שירות מאוד יפה לחברה.
אז אוקיי, אז הם מפרסמים
והם דבר אחד.
מתחפשים פחות או יותר לרשות האחראית ולא למפרסם עם אינטרס נכון. מסחרי. מה עוד?
כל המערך מול הרופאים. יש רופאים שמקבלים מהם כספים, אם בדמות מחקרים ואם בדמות הרצאות, ולא מודים בזה בפומבי, אין שום גילוי נאות שהם מקבלים כספים.
זאת אומרת, יכול להיות מצב שאני אכנס לרופא והוא ימליץ לי על חיסון של 1,500 שקל, אבל לא יעדכן אותי שהוא בעצם לפני 3 חודשים היה
בנסיעה לוונציה על חשבון חברת התרופות להשתלמות מיוחדת?
בהחלט, יותר מזה, רופאים שמתראיינים בכתבות הכל כך מעודדות להתחסן, חלקם עובדים בחברות התרופות. היה הסרט, אני לא יודעת אם אתם זוכרים, על תמי בן עמי. כל הסרט הזה כולו היה מעטפה מאוד מאוד יפה, ובתוכו היו איזה שתי דקות של ממש פרסומת שדיברה רופאה על חיסון הסרטן, על החיסון החדש. אם תמי הייתה מקבלת את החיסון, זה לא היה קורה לה.
את רוצה להגיד לי שחברת התרופות מימנה את הסרט?
חברת התרופות מימנה את הסרט. גם, אגב, הפרסומות, חלק מהפרסומות של קופות החולים, אחת מקופות החולים, ממומנת על ידי אחת מחברות התרופות.
זאת אומרת, בקצה של כל המלצה כזו להתחסן, בסוף בסוף נמצא חברת תרופות כזו או אחרת עם אינטרס מסחרי.
הרבה פעמים כן.
תגיד, אין ניסיונות השתקה של תופעות לוואי? הציבור יודע מספיק על תופעות לוואי של חיסונים, על חיסונים שיכולים לגרום למחלות או לתמותה. הנושא הזה מספיק שקוף בישראל, כי יש טענות קשות מאוד על זה שהמערכת משתיקה גם את המקרים החריגים של ילדים שנפגעו מחיסון.
אפילו אם מישהו ירצה להשתיק, למעשה אין שום אפשרות לזה, ואני לא חושב שמישהו אפילו ינסה לעשות כזה. זה טיפשי, זה בלתי אפשרי, וזה ממש לא חכם. אצלנו בבית החולים הריקמנו אתר שבעצם נועד להביא את המידע שיהיה כמה שיותר אמין וכמה שיותר מדויק בדיוק לאותה אוכלוסייה שהיא שומעת את כל מה שאת אומרת, את הסיפורים על קונספירציות, על תופעות לוואי קשות. אני רוצה שהם יקבלו את המידע הטוב ביותר, האמין ביותר, כדי שיגיעו להחלטה הטובה ביותר עבור הילדים שלהם.
בארצות הברית יש סנקציה ברורה נגד הורים שלא מחסנים את ילדיהם, והילדים האלה לא יכולים ללכת אחר כך לבית הספר. בישראל אין עדיין סנקציה כזו נגד סרבני חיסון או מחסנים סלקטיביים, למרות שבחוק ההסדרים האחרון הייתה הצעה כזו להפחית את קצבת הילדים מאותם הורים שלא מחסנים את ילדיהם. הסנקציה הזו עדיין לא מיושמת בשטח. גם אם היא תיושם, היא תפגע בעיקר בקבוצות המצומצמות שלא מחסנות כמו חרדים, אבל פחות בקבוצה הולכת וגדלה של הורים יפים, משכילים, שמחסנים את ילדיהם פחות מתוך בדיקת העניין.
יש לחץ מאוד מאוד גדול על המערכת הרפואית. יש באמת רופאים שאומרים לנו בטלפון, תשמע, יש לי ביקורת, אבל אני לא יכול להגיד אותה. יאכלו אותי בלי מלח. האינטרס של משרד הבריאות זה לשמור כמה שיותר מחוסנים בציבור. עכשיו, כל הפרעה קטנה, כל רעש, כל רמז שמישהו נפגע אולי מחיסון, זה מיד יביא לירידה, והם עושים הכל, אבל הכל כדי למנוע מהירידות האלה לקרות.